פרקים י' א', לא, סליחה, י' ג' דה ת' ז', נכון? יפה. אני רוצה לפתוח במבנה של ספר יהושע. איך בנוי הספר? שימו לב לדבר מעניין. ביקשתי ממישהו שיצלם דף. כן. אבל רציתי שיהיה גם לתלמידים. יש למטה. מבנה, כתוב מבנה הספר? מבנה הספר כתוב לך? אני אתן לך את דף צילום. כדאי לכם, זה דף מאוד משמעותי, ממש מחזיק את כל המבנה של ספר יהושע כתמונה. אז הנה, תנסה לצלם משני הצדדים. טוב, נתחיל בלעדם. אנחנו לומדים את הפרקים י"ג עד ט"ז, ובחלק הראשון של הלימוד אני רוצה לתת איזו תמונה של מבנה הספר. אז בואו נראה את זה ביחד. הפרקים הראשונים מפרק א' עד פרק י"ב בעצם מתארים את כיבוש הארץ, כניסה לארץ, הירדן, ומיד לאחר מכן כיבוש הארץ, שבעצם מסתיים בפרק י"ב, בסופו, ברשימת המלכים, 31 מלכים שעם ישראל כובש. זה החלק הראשון. החלק השני, מפסוק י"ג, יהושע בא בימים, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, הוא בעצם מדבר על ההתנחלות, על האחיזה של כל אחד מהשבטים בארץ, וזה החלק השני. ועד סוף הספר, בפרק כ"ד, יש סיום לתקופת מנהיגות יהושע, מעמד שיש בסוף הספר, אבל בגדול אפשר לחלק את הספר לשניים, כיבוש 12 פרקים, התנחלות 12 פרקים. למותר לומר ולציין שהחלוקה שנמצאת בידינו, החלוקה לפרקים, היא חלוקה נוצרית, ואז אנחנו נשאל איך אנחנו משתמשים בה. אז התשובה, עם ישראל כבר מאות שנה משתמש בה כולו, וזה מציאות. יחד עם זאת צריך לדעת שבהרבה מקומות החלוקה הזאת היא הגיונית לגמרי, וגם אנחנו היינו מחלקים חלוקה דומה. יש גם מקומות שהיא בעייתית, שהיא בעצם מקפלת בתוכה תפיסה לא שלנו, בהחלט אפשר לראות, אפילו בפרק הראשון של התנ״ך, אנחנו כבר רואים את, את העובדה הזאת, רואים את העובדה הזאת שבעצם השבת, לאן היא שייכת, שיוכה של השבת לפרק א' או לפרק ב', זו שאלה מאוד משמעותית, ויש תשובה להם, ויש תשובה לנו אחרת, המסורה, ועוד מקומות שזה משמעותי, אבל זה המציאות, ואין לנו כרגע כלי אחר. טוב, אז אם כן, החלק הראשון כיבוש, ומה שמייחד אותו בעצם, זה שעם ישראל כולו כובש. איפה עם ישראל יושב? יושב בגלגל. אנחנו רואים אותו יוצא למסע כיבושים, וחוזר לגלגל, למקום שאליו נכנסו בתחילת הדרך. ההתנחלות היא בעצם כבר הממלכה של השבטים בנפרד, כל שבט בעצם נוחל ומתמודד עם הבעיות שלו, ואנחנו רואים יהודה לדוגמה לא הוריש את הכנעני, לא יכול להוריש את היבוסי יושב ירושלים, אז אני אומר רגע, ולא יכלו שבט יהודה, זה אומר שמה? שהם אלה שאמורים לתת מענה. אז יש משהו בתשתית שהשתנה. אם בחלק הראשון כולם נלחמים ביחד, בחלק השני זה כבר לא עניין של כולם. כל אחד עסוק במקומו, וכל אחד מתמודד עם הכנענים או מתמודד עם הבעיות שנמצאות בשטחו. עכשיו, מבחינת לוח הזמנים. אז בפסוקים אין דברים מפורשים, אם כי יש לנו את השנים של השנים של כלב שנותנות לנו איזה תמונה, אבל בגדול חזל בגמרא בזבחים דף קוף י"ח עמוד ב' אומרת שבע שנים של כיבוש ושבע שנים של נחלה. אנחנו רואים את תחילת החלק השני של הנחלה מבחינת כלב בן 85 ובעצם 45 שנה מחטא המרגלים לפי החשבון, עברו 45 שנה, תוסיפו את השנה השנייה לחטא, בעצם הסיפור של המרגלים היה בשנה השנייה, והרי הגעתם לשבע שנים, 47 שנה בעצם מיציאת מצרים, זה אומר 40 שנה במדבר פלוס שבע שנים, וזו תחילת ההתנחלות. אז זה החשבון שעל פניו גם מביא את חז"ל. חז"ל באים ואומרים, גם ההתנחלות זה שבע שנים, לחלק הזה אין אחיזה בפשוטו של מקרא. עכשיו, יש תופעה שחוזרת על עצמה כמה פעמים בספר יהושע, כבר ראינו אותה, ואני רוצה להתייחס אליה היום ולראות את הכלי עבודה, כלי לימוד שיש כאן. המילים והארץ שקטה ממלחמה מסכמות את פרק י' א', בואו תסתכלו יחד איתי. ויקח יהושע את כל הארץ ככל אשר דיבר אדוני אל משה, ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. טוב, הנה, שקטה ארץ ממלחמה, סיימנו את פרק הכיבוש בעצם, וממשיכים את התיאור, עוד מעט נדבר מה בדיוק יש לנו בפרק י' ב' ופרק י' ג', וסוף פרק י' ד', הוא מפתיע, סוף פרק י' ד', אנחנו מסיימים, והארץ שקטה ממלחמה. מה זאת אומרת הארץ שקטה ממלחמה? זה סוף י' א', אותה מילים ממש, והארץ שקטה ממלחמה. את מה הדבר הזה משרת? אז אנחנו כבר ראינו את התופעה הזאת, אם אתם זוכרים, כשלמדנו את פרק ג' ד', את מעבר הירדן, אז ראינו, ואי כאשר תם כל הגוי לעבור את הירדן, אחרי זה מסופר הסיפור על האבנים, ואי כאשר תמו כל העם לעבור את הירדן, משהו כזה. עוד פעם, אותו לשון. אמרנו, הלשון הזאת כמו מחברת ואומרת, מה שבאמצע הוא כמו סוגריים. אתה יכול לקרוא את הסיפור בלעדיו ולא חסר דבר. גם פה אתה יכול לקרוא את הסיפור, והארץ שקטה ממלחמה, תקפוץ לארץ שקטה ממלחמה הבאה, תוריד אחד מהם כי זה כפילות, ואתה יכול להמשיך לקרוא את הסיפור.
מה? פה זה יותר מכוון
לנחלה. אז בעצם, אז מה הדבר הזה אומר? הוא אומר בעצם, יש פה דופן אחת לסיכום החלק של הארץ שקטה ממלחמה, זאת אומרת, סיימנו את פרק הכיבוש, זה המשמעות, שקטה ממלחמה, זהו, נגמר החלק הראשון, היינו מצפים שיתחיל החלק השני, לא, הוא מתעכב, 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 ואז והארץ שקטה ממלחמה, הוא בעצם כמו תוחם לי איזה עמדת ביניים, איזשהו משהו שנמצא באמצע, כמו סוגריים כזה שמספר לי איזה סיפור, והיא הגורל למטה בני יהודה, זה הצעד הבא בנחלה. אז הארץ שקטה ממלחמה, זה מסכם, והארץ שקטה ממלחמה, פותח את שלב הנחלה, ופה יש את החלוקה לשבטים, שמתחילה כסדרה. אז מה נמצא באמצע? באמצע יש פרקי ביניים, שמסתכלים עליהם, יש להם מבנה מובהק. בואו תראו את המבנה. המבנה מתחיל בפרק י"ב, פסוק א', ואלה מלכי הארץ אשר יכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש, מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה. שימו לב, יש פה תיאור של מלכי הארץ בעבר הירדן המזרחי, זאת אומרת, במילים אחרות, משה רבינו שכבש, החלק הראשון, עד פסוק ו', ובפסוק ז', ואלה מלכי הארץ אשר יכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד וכו', ויש פה תיאור של המקומות שכבש אותם יהושע ו-31 מלכים שהוא בעצם כבש אותם. אז שימו לב, חוזרים אחורה אל משה ואומרים, רגע, 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 הכיבוש שדיברנו עליו עד סוף פרק י' א', בוא אני אגיד לך משהו עליו, הוא לא התחיל עכשיו, סיימנו אותו. אבל עכשיו בעקבות הסיום, בעקבות הסיכום, הארץ שקטה ממלחמה, בעצם מביאים אותך לאיזה עמדת תצפית. תדע לך, הסיפור הזה החל עוד עם משה. משה כבש את החלקים של הארץ, זה בחלק הראשון, ויהושע הלך בעקבותיו. והניסוח הדומה, מה עושה יהושע בעקבות משה? הוא בעצם מעמיד אותם כאחד אחרי השני, יהושע בא מכוחו של משה. אז באמת יש הקבלה כמעט מלאה, יש גם הבדלים ביניהם וכבר דיברנו עליהם פעם, אבל בכל אופן יש את ההקבלה הזאת. אז זה החלק הראשון. החלק השני, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, פרק י"ג, ויהושע זקן בה בימים, ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. הרבה מאוד לרשתה, זאת הארץ הנשארת, מתארים אותה, ובעצם אומרים ליהושע, פסוק ז', ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי שבט המנשה. תחלק אותה לה. זאת אומרת, יש ארץ נשארת, ומאיזה סיבה מחלקים אותה, ואנחנו עוד נדבר את מה משרת הדבר, כשנלמד את פרק י' ג'. אז זה החלק הראשון. אז זה ביחס ליהושע. אבל שימו לב, פה הולכים אחורה. אמו, תדע לך, עכשיו דיברנו על 9.5 השבטים, וחצי שבט המנשה זה החלק האחרון של הפסוק, אמו עם חצי שבט המנשה שבצד המערבי, אמו נמצא נמצאים שני השבטים, הראובני והאגדי, לקחו נחלתם בעבר הירדן מזרחה, ועכשיו מתארים במין פרספקטיבה לאחור, בתיאור לאחור, ואני אספר לך שבעצם כבשו חלקים מקבלים, כמו שיהושע כבש בארץ, כבשו בעצם מקומות כאלה, ומקומות כאלה הם עומדים להיות לנחלה לעם. זאת אומרת, בעצם הייתי אומר, הולכים אחורה, ובעצם כמו הסיפור של חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשע וחצי השבטים, אומרים, כמו שמשה חילק אותה לשניים וחצי השבטים. וגם שם יש את הארץ הנשארת, ממש אותה הקבלה, אותו תוכן שנמצא אצל יהושע, בעצם הולכים לאחור. כן, אבל תדע לך, זה לא התחיל מיהושע, זה התחיל בעצם ממשה. ועוד פעם אומרים, יהושע עושה פעולה של נחלה, זה לא התחיל ממנו, זה מתחיל ממשה. והנה, החל מפסוק תתוו, ועד פסוק למד ג' באופן מובנה, ויתן משה, זה מין חלק מהדברים חוזרים על מה שכתוב בתחילת י' ג'. זה חוזר ממש על אותם מקומות, אבל בתיאור הוא רחב יותר, מפורט יותר ומסודר יותר, שבעצם אומר, ויתן משה למטה בני ראובן למשפחותם, ויהי להם הגבול, ואחרי זה ויתן משה, זה בפסוק תתוו, פסוק חף דלת, ויתן משה למטה גד, פסוק חף תת, ויתן משה לחצי שבט המנשה, ממש תיאור מפורט לכל אחד מהם, לא רק ככותרת, כממשות מסודרת ומפורטת, ואילו בפרק הבא, בפרק י' ד' עושים את אותו דבר ליהושע, ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אני בתחילת פרק י' ד', אשר נחלו אותם אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות המטות לבני ישראל בגורן נחלתם, ועכשיו מתארים מה היה עם יהושע. אז אם אני אסכם, אז יש פה את הפסוקים בתווך, שבעצם חוזרים עוד פעם אל הכיבוש ואומרים, הכיבוש התחיל ביהושע ומכוחו משה, סליחה, התחיל ממשה ומכוחו של משה ביהושע, בסדר? זה החלק הראשון, זה פרק י' ב', ובפרק י' ג', הארץ הנשארת, עוד פעם אומרים, התחיל יהושע, אבל זה המשך למשה, ואז אומרים באופן מוסדר, הנחלה, חלוקת הארץ, התחילה עם משה ועברה ליהושע, ומשה ויהושע, ובעצם יש פה כיבוש ונחלה, מתחיל ממשה, כיבוש מתחיל ממשה, וממילא ממשיך ליהושע, נחלה מתחיל ממשה, הוא ממשיך ביהושע, והסיפור של כלב בן יפונה, שתכף נגיד עליו משהו. העובדה הזאת שמה אותנו בפסוקים, שעכשיו אנחנו רואים הם ממש מובנים. זאת אומרת, יש כיבוש, יש נחלה, ובאמצע המעבר מהכיבוש לנחלה, באיזו סקירה, שמתחילה במשה, יהושע, משה, יהושע. עוד נקודה אחת, והיא הסיפור של כלב, הסיפור של כלב בפסוק המשך י' ד', צעד ראשון בנחלה, ועוד נראה היום מה בעצם הסיפור של כלב, למה הוא נמצא פה? למה חברון נמצאת בתוך הפרקי ביניים האלה שמדברים על בסיס כוחו של יהושע? אז אני כבר אומר, כן, יש לה ייחוד, הסיפור של כלב צריך להסביר היטב למה הוא נמצא לא בתוך חשבון הנחלות, אלא הוא נמצא כמו פרומו כזה לנחלות, בהקדמה לנחלות. נכון? רואים שהוא נמצא בהקדמה, הוא נמצא בפסוקי ביניים, ומיד אחרי זה הארץ שקטה ממלחמה, בתוך הסוגריים שתיארנו, מדוע הוא נמצא כאן. יחד עם זאת, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. המבנה הזה של הספר, שימו לב, אני אצייר אותו, כיבוש, נחלה, והמעבר ביניהם, משה ויהושע, הוא בעצם שם את משה רבנו במקום מאוד משמעותי. יכולנו לתאר מצב שבו משה נזכר בתחילת הדרך, והיא אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע, משה עבדי מת ואתה קום עבור את הירדן הזה, ומתחילים מכוח משה, ולאט לאט מתרחקים, 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 ככל שמתקדמים, זה כבר היסטוריה, משה כבר היה במדבר, אנחנו כבר שנים בארץ, זה כבר הולך למקום אחר. לא, 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 לא. משה עומד בשלד של הספר. עומד בשלד, זה כמו בריח תיכון, הוא בלב של הסיפור. תסתכל על המבנה. בעצם בתווך שלו אומרים, כיבוש ממשיך את משה, נחלה ממשיך את משה, כל הסיפור הזה זה המשך אחד גדול לתורה. אין לו קיום מפני עצמו לספר הזה, זה ספר שהמבנה שלו מספר את הסיפור, והדבר הזה הוא נכון, רואים את זה, זה דבר אחד. אבל אי אפשר לברוח מעוד נקודה, שמה? שהמבנה הזה יכול היה להיות אחרת. אפשר היה לתאר מצב שבו משה, אז נגיד 12 פרקי, לא דווקא 12, אבל יש לנו פרקי כיבוש, נגיד עד פרק י' א', ואחרי זה מספרים, משה כבש, יהושע כבש, פרקי נחלה, ובסיכום, משה הנחיל, יהושע הנחיל. אפשר לעשות ככה, נכון? זאת אומרת, לקחת את ה... את משה בסיכום, כמו בחלק הראשון. אחרי הכיבוש אומרים, תדע לך, משה כבש, יהושע כבש. מה שראית זה המשך למשה. אז אפשר להגיד אותו דבר, מה שראיתם על הנחלה זה המשך של משה, ולתאר את הכל בסוף הספר, אבל זה לא נמצא בסוף הספר. העובדה שזה לא נמצא בסוף הספר, בעצם מייצרת גם חוסר סימטריה. זאת אומרת, מצד אחד זה בריח תיכון, המבנה שאמרנו אי אפשר לוותר עליו, הוא קיים. יחד עם זאת, יש הבדל גדול. כי בעצם הסיפור של הכיבוש, אחרי שהשלמנו את הכיבוש והארץ שקטה ממלחמה, תדע לך, הסיפור הזה היה מכוח משה וקיבלנו איזה ציור שלם לדבר הזה, איזה מין ציור שלם של דבר שכבר נעשה ואני חותם עליו, שם עליו חותמת, זה המשכיות למשה רבנו. אבל הנחלה עוד לא קרתה, או קרה רק החלק הראשון שלה, ועליו אתה אומר, זה מתחיל מכוחו של משה, משה עשה, יהושע עשה. רגע, אבל יהושע עכשיו עושה, עוד לא כתוב שהוא עשה, עוד רגע יתחילו לתאר מה זה כולל ואיך זה מתפתח ולאן זה הולך, ובמובן הזה הדימוי למשה הוא לא סיכום, הוא נקודת מוצא. נקודת מוצא אני יכול לקרוא לה משאלת לב, אני יכול לקרוא לה נקודת מוצא, והנה לא ברחנו מהעובדה שבעצם הנחלה היא עדיין, היא באמת מתחילה מכוחו של משה. יתרה מכך, הלשון פה, אלה, אני אקרא לכם את הלשון, היא לא מובנת מאליה, ויהי להם גבול רגע אחד בלשון שכתוב פה, כן, ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען. לא אומרים אלה אשר עומדים לנחול, נחלו. זה כתוב בעבר כמו שמשה כתוב בעבר. מצד שני אנחנו בהמשך רואים שזה עוד לא קרה, כי יש תיאורים מאוחרים, בהמשך זה מתואר, ויש אפילו כאלה שנרפו ורק בשילו בעצם עוד פעם מחלקים. זאת אומרת, זה כתוב בלשון עבר בדומה למשה, כדבר שעומד לקרות. אבל רואים שזה עוד לא הסתיים, ורואים שזה אפילו מתפנצ'ר קצת, וחלק לא באים, ויש הארץ הנשארת, והסיפור הוא לא שלם כמו, הייתי אומר, הסיפור הראשון. הסיפור הראשון של הכיבוש הוא שלם יותר מהסיפור של הנחלה, שבעצם מסתיים במקומות שלא נחלו ונרפים. ואם תרצו בספר, בסופו של הספר עומד יהושע ואומר, אם אתם רוצים, אז אני ומשפחתי נעבוד את השם ותעבדו עבודה זרה, ואני אעבוד את השם וזה בסדר. כאילו בסדר. מה זה הדבר הזה? על מה הוא מדבר? עבודה זרה? העם יעבוד עבודה זרה? איך יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, הסיפור, כמו שאמרתי, ההמשכיות אל משה היא משאלה, היא נקודת מוצא, היא קיימת, אבל הסוף של הספר כבר יש איזו התמסמסות, ואנחנו ננסה להבין מה קורה שם. החלק של הכיבוש הוא ברור יותר מהחלק של הנחלה. אם תרצו, אני אגיד את זה מזווית אחרת. בתחילת ספר יהושע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה בפרק הראשון, אומר לו, תראו איזה יופי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה שלוש משימות. משה עבדי בעת, קום עבור את הירדן, מעבר הירדן. כל מה שתדרוך כף רגליכם, זה הכיבוש. ולא התייצב, זה הכיבוש, ואחרי זה מהמדבר והלבנון, זה מה היקף הכיבוש. מה הוא לא אומר לו? זה המשימות של ספר יהושע, לעבור את הירדן, לכבוש את כל הארץ שאלה גבולותיה. מה הוא לא אומר לו? נחלה. למה הוא לא מדבר על נחלה? שימו לב, זה מעניין. כאילו הנחלה היא נשארת קצת עמומה. לא רק עמומה, היא לא מתוארת. רגע, אבל אם מבינים שאלה המשימות, קום עבור את הירדן, הוא ממנה אותו ונותן לו משימות, אז הנחלה היא לא באותו מעמד. היא כאילו ההמשכיות, וההמשכיות מצד אחד זה מכוח משה, מצד שני היא לא באותם עוצמות, יש בה מורכבות כבר. היא בחלקה כבר נכנסת לתקופת שופטים של הארץ, נשארה הרבה מאוד לרשתה, לרשת, והשבטים יעשו את זה, כל שבט. יש איזה משהו גדול שלא מצליח עדיין להתממש, וזה אולי אחד הביטויים שלו, שהוא לא נאמר בכותרת הראשונית, והוא סוג של מימוש, של שלב מאוחר יותר, שהתממש באופן חלקי. בסדר? מה אתה שואל? נכון, איפה אתה מדבר? חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, רק חזק ואמץ, נכון. אז קודם כל אתה מעיר הערה חשובה, שבעצם בחזק ואמץ זה נכתב. ואני דיברתי על הייעוד שקודם לחיזוק. חיזוק זה משהו אחד, חזק ואמץ זה משהו אחד, וייעוד זה משהו בסיסי יותר. ואני רוצה לומר שהייעוד זה, אתה קום עבור את הירדן הזה, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם, מהמדבר הלבנון הזה. אחרי זה לא התייצב במימוש, חזק ואמץ, ואחרי זה עוד חזק ואמץ, ועוד חזק ואמץ, אלה כל מיני חיזוקים בכל מיני מקומות. אז לא מתעלמים מהעובדה שיש פה ירושה, מצד שני היא לא מקבלת את אותו מעמד של הפתיחה של הייעוד. בסדר? אבל הערה מצוינת, חשוב לציין את מה שאמרת. טוב, חברים, אנחנו עוברים לפרק י"ג בכבוד. הפרק הזה מתאר מצב, אני אקרא את הפסוק הראשון שלו, ויהושע זקן בא בימים, ויאמר אדוני אליו, אתה זקנת, באת בימים, וארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. ואני שואל, האם התרפא יהושע בכיבוש הארץ? איך קורה דבר כזה? שהארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. אז אני רוצה לקרוא את הפסוקים ולראות שהתמונה קצת מורכבת. בואו נקרא את סוף פרק י' א'. פסוק ט"ו. כאשר ציווה אדוני את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה אדוני את משה. מה אתם אומרים? השלים את המלאכה, מימש את המלאכה? כן. ויקח יהושע את כל הארץ הזאת הער, ואת כל הנגב, ואת כל ארץ הגושן, ואת השפלה, ואת הערבה, ואת הער ישראל ושפלתו, מן הער החלק העולה שעיר, ועד בעל גד, וכו' וכו'. ימים רבים עשה יהושע, ויקח יהושע את כל הארץ. מה רוצים? לכאורה, הוא השלים את הכל. ו... איך הלשון פה, רגע אחד. ובפסוק חף ג' ויקח יהושע, או לפני כן י' ח', ימים רבים עשה יהושע את כל המלאכים האלה מלחמה. עוד פעם, נראה שזה בסדר. ויקח יהושע, פסוק חף ג' את כל הארץ ככל אשר דיבר אדוני אל משה. ויתנה יהושע לנחלה לישראל כמחלוקתם לשבטיהם, והארץ שקטה ממלחמה. אז מימשו או לא מימשו? אתה קורא את הפרק הזה, זה נראה שמימשו. אז יהושע לא התרפא. טוב, אבל כמובן שהדבר הזה פותח שאלה, רגע, מה זה לא התרפא? אבל הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, אז איך לפרנס בעצם את הכתובים הסותרים האלה אחד את השני? אז קודם כל נשים לב לעובדה מעניינת. בפרק י"ג כתוב שהארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, זה ביטוי חזק, הרבה מאוד. יחד עם זאת, אין פה ביקורת על יהושע. לא אומרים שהוא נרפא. יש לדוגמה, בפרק י"ח, שאר השבטים, עד מתי אתם נרפים? לבוא לרשת, אומר להם יהושע, אתם נרפים. התורה יודעת להגיד כשיש בעיה, כשמשהו לא נעשה כראוי. ופה זה נאמר באופן אובייקטיבי, אתה זקנת, באת בימים, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, אז בוא נחלק אותה, נפתור את הבעיה. רגע, ולמה נשארה לרשתה? זה אמור היה להיות ככה או לא? כאילו זה אמור היה להיות ככה, כאילו הכל בסדר. הפסוקים של סוף פרק י"א מראים הכל בסדר, אבל מה זה הכל בסדר? זה לא מובן מאליו. גם בהמשך אנחנו רואים שיש לנו הארץ הנשארת. אנחנו רואים את יהודה לדוגמה, התיאור של הנחלה, ובפרק ט"ו פסוק סמך ג' ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם. וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים, עד היום הזה, יש ארץ נשארת. לא רק כמו בפרק י"ג הצפון והדרום שנשאר, אלא יש גם מובלעות. שנשארו, ירושלים, לא נמצאים שם היבוסי. אנחנו רואים אחרי זה בפרק הבא, כל אחד כן? ולא יכלו בני מנשה, פסוק י"ב, להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, וכו'. אז רגע, אז רואים, זה לא שלם, אבל זה חטא, זה לא חטא, איך לראות את הדבר? בפרק י"ח, כבר היו אמורים לעזוב את הגלגל ולבוא לרשת, שם כתוב נרפים, אבל עצם קיומם של עמים בארץ, לא מופיע בצורה ביקורתית. לא לגבי הצפון והדרום בפרק י"ג, ולא לגבי הארץ הנשארת במובלעות האחרים. ואני שואל, מה ניתן, איך ניתן להבין את הדבר הזה? האם אין כאן סתירה בין הסוף של י"א, האוטופי הזה, לבין הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה? הוא כאילו אומר, אבל זה לא בעיה. איך להתייחס לזה? אז אני רוצה להגיד, אפשר לבוא לזה מכמה כיוונים. אני רוצה לקחת את פרק י"ב כחלון הצצה. בפרק י"ב אנחנו רואים סיכום. מה הסיכום בפרק י"ב? ואלה מלכי הארץ אשר יקרא יהושע. מה זה מלכי הארץ? המלכים. והנה רשימת המלכים 31. מה זה רשימת המלכים? האם כל אחד זה אחד? מה זה הרשימה ואת מה היא משרתת? אז בואו נעשה חשבון קצר. טיול קצר שיקח אותנו לתובנה. כתוב שמלך חברון אחד. ואני שואל שאלה שכבר שאלו אותה הקדמונים, היו שניים. איך יודעים שהיו שניים? אז תסתכלו בפרק י' היו במערה במקדה חמשת המלכים, אחד מהם מפורש. זה מלך חברון. וכשנלחמים בחברון, אז רואים מפורש בפרק י' פסוק למד ו', והיה לי יהושע וכל ישראל מאמו מעגלון החברונה, וילחמו עליה וילכדו ויכו לפיכה, ואת מלכה! אז כל הפרשנים שואלים, מה זה את מלכה? הרגו אותו במקדה, מפורש, ואת מלך חברון. אז התשובה שעונים, והיא מתבקשת, המליכו עליהם מלך אחר. אבל אם המליכו עליהם מלך אחר, אז נשאלת השאלה מה? מלך חברון, שתיים. מה זה אחד? זה לא אחד, זה לא נכון. אז התשובה, מלך חברון זה לא כמה הרגו מלכים, זה לא הסיפור. מלך חברון זה מלכות חברון, זה ממלכה. מלך שבעצם מסמל את העובדה שיש שם ממלכה. ואם זו הכוונה, אז בעצם לא מתארים פה הריגה של מלך, במובן הפיזי, זה לא הסיפור, אלא יש פה בארץ ממלכות, ערים שמספרות על הרבה מאוד ממלכות שקיימות פה, עוד ממלכה ועוד ממלכה, וכל אחת יש לה מלך, עם המשתמע, בתוך הדבר הזה, ובעצם מה שעושה יהושע, הוא פוגע בממלכה. זהו, אין פה כבר ממלכה, אין פה שלטון, אין פה קיום לאומי, של הרבה ישויות שכל אחת מהן מספרת על קיום לאומי, זהו, אין ריבון לשטח. רגע, יש אנשים? נשארו הרבה אנשים. בצפון ובדרום נשארו, אבל הם כבר לא מלכים. הם כבר לא ממלכות, הם כבר לא ישות מדינית. זה אנשים, אנשים יש. יהושע לא הרג את כל האנשים פה. השאיר הרבה מאוד. השאיר גם אזורים שיש בהם תושבים, אבל תושבים שאין להם התארגנות ממלכתית, אין להם, ובעצם הדבר הזה מביא אותנו לראות שיהושע שבר את עול הגויים במובן הממלכתי שבהם, במובן שאין בו גורם בשטח שמאיים על הקיום שלנו, אבל הוא לא עבר בית בית והוא לא השלים את המלאכה, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, כולל יישובים רבים, הרבה מאוד, וכולל מובלעות וכולל מקומות שחוזרים אליהם. כך לדוגמה גזר, אנחנו רואים מלך גזר אחד, אז אין גזר. אבל מאוחר יותר אנחנו רואים את גזר שנלחמים, שיש בגזר, גזר היא מפורשת בפרק ט"ז, ולא הורישו את הכנעני היושב בגזר. מה זאת אומרת? אבל מלך גזר אחד. נכון, אז אין מלך, אבל יש יושבים, והכנענים יושבים שם, וגזר מלאה באנשים, אבל היא כבר לא בהתארגנות לאומית. שימו לב, גם חברון, מלך חברון, פעמיים אפילו, ואנחנו רואים את כלב נלחם בחברון, מה אתה נלחם בחברון? כבר יהושע סגר את הסיפור, למה זה נשאר? רואים את הענקים שנלחמים בהם, למה צריך להילחם בענקים? מאוחר יותר, הסתכלו את זה בפנים, זה מפורש בכתובים בשלב המאוחר, ולחלב בן נון נתן נחלה, אני קורא בפרק ט"ו, בתוך בני יהודה אל פי אדוני ליהושע את קריית ארבע הענק היא חברון, ויורש משם כלב את שלושת בני הענק, את ששי ואת אחימי ואת אלמה ילידי הענק, והיה על דבירה, מה זה הדבר הזה? אז התשובה, יושבים שם אנשים, זה כבר לא ממלכה, אבל אנשים כן נשארו, ואין סתירה בין הדברים, והעובדה הזאת אני חושב שהיא מאוד משמעותית. עכשיו תראו עוד דבר, ברשימת הארץ הנשארת אפשר לראות שלושה מעגלים. הארץ נשארת בפסוק ב', זאת הארץ הנשארת כל גלילות הפלישתים, הגשורי, שיחור, עקרונה, כל המקומות האלה זה שמות של מקומות. עכשיו אנחנו אומרים, אבל זה כבר בלי מלכים. אחרי זה בפסוק ג', חמשת שרמי פלישתים, העזתי, אשדודי, האשכולי, הגיתי, העקרוני והאבים. מה איתם? יש שם סרנים, אבל זה לא מלאכים. אז זה בסדר, זה ברשימת הארץ הנשארת. זה כבר לא ישות מדינה. ואם תרצו, בפסוק ו', כל יושבי ההר, זה כבר תושבים. יש שמות של ערים, יש סרני פלישתים שזה יותר מזה, ויש יושבים. שלושתם נשארו בארץ הנשארת, אבל לא ממלכה. ואז בעצם אנחנו חוזרים לפרק י' א' שאמרנו אותו לפני כן. פרק י' א' מתאר, כל המלכים האלה עשו מלחמה. הוא השמיד, ויהושע מכה את, את, את הזרוע של הרשע שקיים בארץ, שלם אבון האמורי, והוא נלחם בכל הישויות המדיניות, הממלכתיות שקיימות פה. ועכשיו בעצם אין התנגדות, אין. יש אנשים שיושבים פה, אתה רוצה להיכנס למקומם, תהיה מלחמה. אבל זה כבר לא מקום, זה לא מלך, זה לא ישות לאומית כפי שראינו. והעובדה הזאת, אני חושב שהיא שופכת אור על ספר יהושע בתמונה כוללת, להבין את המשימה ולהבין איך יכול להיות שהארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה, ולהבין איך יכול להיות שנכנסים לתקופת שופטים ופתאום רואים שהסיפור מלא 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 בגויי הארץ. עוד הרבה יותר ממה שמתואר בספר יהושע. אתה שואל איך יכול להיות? איך זה עולה בקנה אחד עם שהארץ שקטה ממלחמה? כן, היא שקטה ממלחמה מול הגורמים העוינים האלה, אבל יש התמודדות שלמה של ספר שופטים שבעצם יהושע לא התמודד איתה, והיא המשימה של הדור הבא. כן.
אם אנחנו אומרים שהוא משאיר את התושבים בחברון, אז מה המשמעות בפרק י', פסוק למד ז', שאומר ויקה 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 לפי חרב
את
מלכה
ואת
כל
הריה,
ואת
הנפש
אשר בא לא
ישיר
שריד.
לא ישיר שריד, אני מבין, זה לא, יש עוד דבר. יש פה מלחמה. אתה נלחם בכל מי שנמצא שם. אבל אחרי המלחמה פתאום אתה רואה שיש שם עוד אנשים. אבל לא ייקו אותם כל שריד, אפילו יש, לא החיה כל נשמה. אבל יש לה קונטקסט לדבר הזה. בקונטקסט המלחמה. כל מי שהיה מולו, הוא הרג אותו. אבל אנשים ברחו, וכבר מאירים על זה פרשנים שהם חזרו אחרי זה. כי אתה רואה שגזר מלאה, איך היא מלאה באנשים עוד קצת? אז התשובה, כשיש מלחמה, הרבה פעמים בורחים. אם אתה מבין שהמוקד הוא על הישות, ואתה מבין שחלק מהסיפור לבטל את הישות, זה כשאתה נלחם בה, לא להשאיר. כאילו, עם מי שאתה נלחם, והוא מסמל, מבטא את הישות, אז אתה נלחם בה. רגע, ומה קורה אחרי? אז אתה רואה כמה פרקים אחרי, פתאום צצים, ויש. ובספר שופטים נראה יותר מזה, מקומות שחשבנו שלגמרי, שלא ראינו עליהם ברשימת הארץ הנשארת, או בתוך השבטים בנחלות, על יבוסי וגזר ועוד מקומות, ופתאום אתה מגלה ש... וישב ישראל בקרב הכנעני, זה מתהפך אפילו. יש תהליכים. אבל אתה שואל, אז מה הלב של הסיפור? הלב של הסיפור שגם בספר שופטים מתחילים את הספר עם יושבים שנשארים בארץ הזאת, ואם תרצו, הסמל למישהו שמתנגד באופן מאורגן יותר, זה אדוני בזק, זה אדון, זה לא מלך. זהו, נגמרה תקופת המלכים, זה סיפור אחר. יבין מלך הצור, יגיע לנו בתקופה הרבה יותר מאוחרת, וגם אותו צריך ללמוד, אבל ככלל אין מלכים בשלב הזה. יפה. טוב. אני מתקדם. אז אם כן, רשימת הארץ הנשארת, ראינו את המבנה של הפרקים, והדבר הבא זה החלוקה. מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע? אתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי שבט המנשה, בפסוק ז' בפרק י' ג'. אני שואל, את מה משרתת פעולת החלוקה? אז התשובה היא כפולה. תשובה פשוטה. עכשיו הסיפור עובר לאחריות של השבט. העם נלחם כקולקטיב, ועכשיו כל שבט אמור לנהל את המלחמה בעצמו. איך הוא ינהל את המלחמה בעצמו אם הוא לא יודע מה השטח שלו? הרי אמרנו, עכשיו זה המשימה שלך מול האויב שלך, מול הירושה שלך, ולא הוריש, לא יכלו יהודה להוריש, זה אומר שזה מוטל עליהם. כבר לא יבוא העם, יהושע, כבר כל אחד יש לו את ההתמודדות השבטית. אז כדי שתהיה התמודדות שבטית, צריך לחלק לכל אחד גזרה, והוא יודע, הוא אחראי איתם, והוא אחראי איתם, וכל אחד יש לו את השכנים שהם בעצם בתוך הנחלה והוא מתנהל בהתאם. אז חלק את הארץ זה צורך מובהק כתוצאה מהבנת הצורה שבה מתארגנים בשלב הבא. זה דבר ראשון. אבל יש פה יתרה מכך. ופה שלחתי אתכם לרמב״ם, והרמב״ם בהלכות תרומות פרק א' הלכה ב' אומר את הדבר הבא. ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל. וזה נקרא כיבוש רבים. שימו לב, זה שמקום הוא בכלל הארץ המובטחת, זה לא מספיק. עוד לא מכיל עליו קדושת ארץ ישראל. מה צריך? צריך שעם ישראל יושב בו, לא רק יושב בו, ריבון עליו, שהוא בעצם זה שלו. אם זה שלו, חלים המצוות. אם זה לא שלו, לא עשינו את פעולת הריבונות, שכיבשן מלך ישראל. כיבשן זה לא רק מלחמה. כיבשן, מסבירים כבר שזה גם הגרגשי שפנה ועזב, ועכשיו אנחנו ריבונים, זה הריבונות שיש לנו למקום. אז זה בבית ראשון, בית שני אומרים, עזרה זה קדושת חזקה ולא קדושת כיבוש. אבל נניח כרגע לחלוקה הזאת ואני חוזר לכאן. אומר הרמב״ם, אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אבינו, זה הארץ המובטחת, אבל הם כבשו את זה בעצמם. תראו לעצמכם נכנסים לארץ וקבוצת אנשים כובשת למקום. זה ארץ ישראל. לא קיבל קדושת הארץ. לא חייב במצוות. למה? כי זה יחידים, זה לא רבים. ומפני זה יהושע ובית דינו, עכשיו הוא מסביר לנו פשט מקראי מעניין, חילקו, ומפני זה חילק יהושע ובית דינו כל ארץ ישראל לשבטים, אף על פי שלא נכבשה, כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חילקו. איזה יופי. נתן לנו פשט יפה. אם לא היו עושים את הפעולה הזאת, עכשיו כל שבט מתמודד עם האויב שנמצא בתוכו, נניח שהוא עכשיו כובש אותו, אבל מה הופך את המקום להיות של עם ישראל? מה קושר את המקום הזה לכיבוש רבים? הרי זה כיבוש יחיד, השבט הזה כבש בעצמו, משפחה כבשה את השכנים שלה. ברגע שיש חלוקה וכל דבר הוא בעצם קיבל, הייתי אומר, את המקום שלו כתוצאה מעם ישראל שמגדיר, זה השבט, זה החלק שלך. אז השבט לא נלחם את מלחמתו האישית עם השכנים, אלא הוא נלחם כשליח של עם ישראל. כשליח של עם ישראל, זה הופך להיות כיבוש רבים. כך אומר הרמב״ם, אני חושב שזה פשט מאוד יפה, איזשהו חיבור בין למדנות לבין הפסוקים. טוב, אז זה לגבי פרק י' ג' ואנחנו עוברים לפרק י' ד'. פרק י' ד' יש בו גורל, והחלוקה של הארץ, ויתן משה, לא, אנחנו, זה בפרק י' ג', ואלה אשר נחלו בארץ כנען, בגורל נחלתם, פסוק ב', כאשר ציווה השם ביד משה לתשעת המטות וחצי המטה, בגורל נחלתם. מהו הגורל? אז במובן הפשוט, גורל, אני רוצה כרגע לא כל כך לתאר איך זה קרה, וזה בשלב הבא, אני רוצה יותר להבין את מקומו של גורל במצב כזה. למה זה גורל? אז אני אומר איזושהי פתיחה למשהו שצריך הרבה מעבר למה שנעשה עכשיו, אומר את הדבר הבא. בסופו של דבר, הארץ התחלקה בגורל, אנחנו אומרים זה חלוקה אלוקית. אני שואל, מה ההבדל בין אם החלוקה הייתה בנבואה, הקדוש ברוך הוא אומר לנביא, זה אליו וזה אליו, באורים ותומים או בגורל? האם זה אותו דבר? אז התשובה מתבקשת, זה לא אותו דבר, כי זה שלוש צורות, אבל אני שואל, אבל מה ההבדל ביניהן? זה נקודה מאוד מעניינת, להבין שכל אחד זה סיפור אחר. כל אחד קיים במקומות אחרים, ובעצם לקחת את המקומות שבהם יש גורל, ולנסות להבין את המחנה המשותף, את ההיגיון הנעוץ בהם, וממילא להבין איזשהו דבר, גם בהקשר לפרשיות. זה בעצם הכותרת. אז בואו נאמר את הדברים הפשוטים. מה זה נבואה? נבואה זה דיבור של הקדוש ברוך הוא אל הנביא. כשהנביא מגלה איזו עמדה רוחנית גבוהה, איזו עמדה פנימית רוחנית של מי שדבק בכלי הזה, בדיבור הזה עם הקדוש ברוך הוא, וזה מפגש שהוא למעלה, גבוה מעולמו של הנביא במפגש שלו עם הדיבור האלוקי. אורים ותומים זה כהן, זה גם הרבה יותר לקוני, הילך אל הירד אל קהילה, היושיעוני, כאילו זה שאלות כן ולא, אולי קצת יותר מזה בחלק מהמקומות, אבל זה כהן גם, זה לא נבואה. נבואה זה חזון גבוה של איש רוח, איש נביא, שרואה את הפרספקטיבה הגדולה של העם, ומבין את התהליכים ויודע מה היה ומה יהיה, יש פה איזה תמונות גדולות. הכהן זה משהו אחר, זה איזה מין משהו במקדש, באיזושהי סוג של גילוי אלוקי חשוף יותר, פחות בכלים של הנבואה ומעלתו של הנביא, יותר עבודת המקדש כזאת, חלק מעבודת המקדש. והגורל, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בגורל? בגורל מטילים גורל, נותנים למקרה בעצם להיות פה, נכון? במובן הכי פשוט, כשעושים גורל, היום כשעושים גורל, מה בעצם אומר? מה זה הגורל? זה לא אני ולא אתה תחליט. אז מה? הטבע. רגע, הטבע זה מקרה או לא מקרה? שאלה מעניינת. אולי הטבע זה לא מקרה. במצבים מסוימים זה לא מקרה. במצבים אחרים אולי זה כן מקרה. אולי גם בתורה יש חלוקה של חבדלת משמרות של הלוויים על ידי דוד, מפילים גורל, כל אחד בזמן מסוים. לא ברור האם זה איזשהו גילוי עמוק של הקשר, או שזה משהו פשוט יותר. איזה מין התנהלות שמעמידה את זה על איזושהי תשתית של, שלא דווקא התשובה האחת האפשרית. אני פותח את הדבר, אני לא מכריע כרגע. אני רוצה לתת כמה דוגמאות, כמו לדוגמה הסיפור של הגורל של הארץ, כמו הדוגמה של יונה. יונה מפילים גורל ונופל על יונה. איך נפל על יונה? ברור שזה לא מקרה, כולם מבינים שזה לא מקרה. בשלי, יודע אני כי בשלי הרעה הזאת לכם. אז הגורל, מה זה הגורל? ומה זה הגורל שנופל על הארץ? אז אני רוצה להגיד שבעצם הגורל הוא, כמו אומר, הטבע הוא לא מקרה. זאת אומרת, מה שנראה לך כהסתלקות של אדם, ואז אתה אומר, הטבע הוא עיוור, הוא לא עיוור. טוב, לא בכל מצב הוא לא עיוור, שאלה מתי כן, מתי לא, אבל קיים דבר כזה, שהטבע לא עיוור. ויתרה מכך אפשר לומר, שבעצם הדבר הזה קורה לא בכל מצב. זאת אומרת, יש דברים מסוימים שבהם, יש דברים ששואלים בהורים ותומים, ויש ששואלים את הנבואה. כששואלים את הנבואה, זה אמת גבוהה, אמת גדולה, אמת נצחית כזאת. כששואלים את הגורל, כשהגורל זה אמת שקשורה מאוד למציאות. זה משהו שהוא קשור למפגש של הטבע, עם הטבע בעולם, הצורה שבה הוא מתנהל, המקריות שבה, ולגלות את העומק שנמצא במקום הזה, אולי של המקריות, ואולי שבעצם בסוף אומר, זה לא באמת מקריות, אבל זה נמצא בנקודת התפר. וחלק מהמקומות האלה, זה מקומות שאם אני לוקח את הגורל, הגורל הוא בעצם להגיד איזה נחלה מתאימה לאיזה שבט. זה משהו בעומק העולם, בעומק המציאות, זה המפגש עם הארץ, זה לא מפגש עם השמיים. זה לא נבואה אמורה להגיד את זה, נבואה אמורה לראות תמונות גדולות, עמוקות, לא, לא. הקשר של חן המקום על נוחליו הוא משהו בעולם הזה. אם תרצו, כשמפילים את הגורל, האם שאול או יונתן, כל מי שמסתכל על הסיפור שם, בסיפור עם יערת הדבש, יונתן אכל, בעצם אפשר לומר, מי השם בסיפור? באמת, אפשר להגיד, אחר אבי את הארץ, אומר יונתן, הוא אחר את הארץ, תראו איזה יופי, היינו מנצחים במלחמה, אילולי הדברים שאמר אותם שאול. אז הוא חושב ששאול, מצד שני, אבל שאול הוא המנהיג והוא קבע, ויש פה איזה אמת, לא אמת אלוקית. האחריות על יונתן היא בעולם, במציאות. כי שאול הוא המנהיג והוא מוביל את המציאות ואתה שברת את המילה והפלת את המלחמה. לא בגלל שאתה לא צודק, אולי בשמיים אתה צודק. אחר אבי את הארץ, זה טעות מה שהיה שם, אבל זה המציאות. אני רוצה לומר שיש משהו בגורל שהוא פוגש את האמת פה, בעומק הטבע, בחוסר מקריות, בהיגיון שבו, ומכאן אני בעצם הולך לפסוק ששלחתי אתכם אליו, שהוא הפתיחה לפרשת הנחלות במדבר חבב נון ג'. בואו נקרא אותה. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. אחרי התיאור של המפקד השני בספר במדבר, ערב הכניסה לארץ, פוקדים אותם למשפחותיהם וכל שבט כמה הם היו. אז במכן, לאלה תחלק הארץ. כל מי שעכשיו בעצם פקדת אותו, הוא עכשיו הבסיס לנחלה. להם נותנים את נחלה ומחלקים לפי מספר אנשים עכשיו. כל מי שיוולד בהמשך, הוא כבר נולד לתוך משפחה מסוימת ולא יקבל עוד נחלה, בגלל שהוא יותר אנשים, כי זה הסך שמקבל המספר הקיים. אז אלה תחלק הארץ בנחלה, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו. הם באמת הרבה ומעט לפי המספרים, וזה הגיוני. איש לפי פקודיו שספרנו אותם יותן נחלתו. אך בגורל. עכשיו זה הפתעה, אך בגורל, אז איך זה ילך? הרי גורל זה מקרה. אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. איך יכול להיות הדבר הזה? עכשיו יש משפט יותר עוצמתי, שחזל לומדים ממנו על אורים ותומים, שהיה פה גם אורים ותומים. פה רק אומרים, אך בגורל, וכל אחד מרים את הגבה לשאול, איך זה יכול להיות? אם זה בגורל, אז איך זה רב או מעט? זה מקרה. לא, לא, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. הגורל הוא האמת, הוא ייתן את המעט, הוא מתואם. הגורל מתואם לרב ומעט, הגורל מתואם לעוד דברים. הגורל יספר את עומק הסיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה איזו אמירה, הגורל הזה הוא על פי הגורל, על פי זה כמו על בסיס הגורל, על פי זה על פי הדיבור, הפה, כמו פה. על פי הגורל, הגורל מדבר, הגורל אומר את דברו. בין רב במעט, מי שרב בין שמעט, וזה הנחלתו, גם תחלק נחלתו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, הגורל, חזל אומרים מפה, על פי הגורל, זה אורים ותומים. איך הם הגיעו לזה? אני מבין שהפסוק הזה נותן את הטעינה המהותית של הגורל, וחכמים אומרים, היו אורים ותומים, ואז הם בעצם אומרים, היה הכהן מחזיק אורים ותומים, ועושים גורל. קודם כל, אורים ותומים אמר, הוא היה אומר, שבט הזה היה סמבה, זה מה שזה, אני אקרא לכם, אך בגורל, ולא נתחלקה הארץ אלא בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים. הכיצד? איך הדבר היה בפועל? אלעזר מלובש אורים ותומים, ויהושע וישראל עומדים לפניו, בכל ישראל, וקלפי של שבטים מצד אחד, וקלפי של תחומים, שבטים מצד אחד, והתחומים של הנחלות. היה מכוון ברוח הקודש, זה האורים ותומים, ואומר, זבולון עולה תחום אקו עולה אימו. הוא אומר מראש, מה עומד להיות? תרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולון, תרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום אקו. זאת אומרת, בעצם יש פה איזה שילוב גבוה, ועכשיו תראו איך שזה יעבוד בגורל. וככה מצדיקים את הגורל, כאילו, אם עושים גורל זה יכול להיות דופי. על פי הגורל, זה מעניין, כאילו, על פי הגורל, מאיפה למדו חכמים אורים ותומים? לא כתוב בפסוק. אבל הם כאילו אומרים, ההורים ותומים באו לתת גושפנקה לגורל, שיבינו שזה רציני. כמו המדרש שראינו, שבעצם רצו, הפילו גורל ואחן נפל בגורל, אומר המדרש, אחן בעצם כל שבט יהודה היה לצידו. למה? כי מותר לקחת שלל. מה אתה יהושע אוסר? אתה אשם במה שקרה. והתחילה מלחמה בין השבטים, שבט יהודה יחד עם אחן. אומר אחן, תעצרו! הוא מקבל על עצמו את הדין. למה? עתידה הארץ לחלק בשבטים, אני לא רוצה להפיל דופי. אז לא רוצה להפיל דופי. עתידה הארץ לחלק בגורל, אני לא רוצה להפיל דופי בגורל. אז הנה לנו עוד פעם את העיקרון הזה של לתת משקל לגורל. הגורל זה המקרה, כאילו. המקרה הוא לא מקרה. הוא מספר את עומק הסיפור, ובסיפור הזה זה קיים, ואימתו את זה עם האורים ותומים. הטענה שלי שאורים ותומים זה לא פשוטו של מקרה. אבל אורים ותומים זה מה שיצר את הגורל, וסיפר שזה על פי הגורל, תחלק נחלתו בין רב לבמעט, זה מתקיים, גם רב במעט וגם כל אחד את המקום המתאים לו, זה מתקיים על ידי הגורל, כי הגורל מספר סיפור עמוק.
איך תחמו את החלקים בקלפי של תחומים?
איך מה? איך החליטו לחלק? שאלה טובה. כאילו נראה שזה רוח הקודש גם, לפי המדרש. מה אתה אומר? איך התשובה של הגמרא? מה אתה אומר?
לא, הגמרא דנה במה שלמדנו, שיש יד נחלה בארץ, יד נחלה בבקעה, שיש כל מינו נשיא לכל שבט.
מינו נשיא לכל שבט, והוא זה שקבע. כן, יש פה חוליה שאני לא רואה בתורה שבכתב תשובה ישירה לזה. חוליה בתורה שבעל פה שצריכה להשלים איך בדיוק קבעו, אתה אומר קבעו תחומים, אבל איך קבעו תחומים, על פי מה?
גם הגורל, אפשר להגיד, זה כלול בפסוק של הגורל.
לא, אבל על פי הגורל זה לעשות, להטיל גורל ולראות מה יוצא, איזה פתק יוצא. טרף בקלפי, מה הגורל? טרף את הקלפי הזאת ואת הקלפי הזאת, והנה יצר החיבור, שבט זה בנחלה זאת. אבל הם שואלים, מה זה הנחלה? שבטים זה ברור, 12 שבטים, או לא, 12, 11, או 12 כי זה אפרים ומנשה, בלי לוי, 12 שבטים זה בסדר. אבל מה כותבים בנחלות? איך כותבים את הר הגבול ועלה הגבול? יכול להיות שזה פרשת מסעי, מה שיש בתורה, שלוקחים את הנחלות, נכון? יכול להיות שזה...
אפשר לומר שכותבים נקודת ציון.
יכול להיות שזה הפתרון, רק שנייה אחת, רגע, רגע, רגע. והיה לכם, וידבר, אתם באים, והיה לכם וכו'. וירד הגבול. לא, אבל אין פה, לא, אין פה את הפירוט. טוב, שאלה טובה. שאלת שאלה טובה, צריך להשלים אותה.